בוקר טוב. אז אנחנו היום נעשה שיעור, ננבר כמה מילים על פרשת שבוע, אבל אנחנו בעיקר נתייחס לפסח, אבל אנחנו גם לא יודעים מה יקרה במהלך השבועות הבאות, אפשר כבר נהיה קצת להכין. וזה דרך אגב מתפשר גם לפרשת שבוע, אישה כי תזריע וילדה זכר. מה זה אישה כי תזריע וילדה זכר? כאילו עובדה? ואם נקבה תלד, מה זאת אומרת? לא מבין. גם אישה כי תזריע, ילדה זכר או נקבה. אני מבין. מה זה? וילדה? כאילו זאת עובדה. זאת אומרת, אם היא הזריעה, עובדה, יש זכר. מה פתאום? איפה אתה יודע שזה יהיה זכר? אז אחר כך מזה, או החיים הקדוש אומר, מזה אנחנו לומדים דרך אגב שאישה מזריעה תחילה זה זכר, האיש מזריעה תחילה זה נקבה. זאת אומרת, הנקבה בעצם באה מהאיש, מהכוח של האיש, הנקבה באה מהכוח של האיש, והזכר באה מהכוח של האישה. זאת אומרת, אישה שהיא מזריעה תחילה, ואני מקווה שאתם מבינים מה אני מדבר, אישה שהיא מזריעה תחילה, אז מה שהתוצאה תהיה זכר, ואם האיש מזריע תחילה, התוצאה תהיה נקבה. זה לכן דרך אגב חסם שעושים ברית מילה לזכר, שהוא בא מהאישה כדי לחפר על חטא אדם הראשון, חטא שהאישה אכלה מעץ הדעת. אבל זה סוגיה בפני עצמה. עכשיו בא, אומר לך, אישה כי תזריע וילדה זכר, אז אומר זה, אם האישה מזריע תחילה, אומר אורך חיים הקדוש, אז ממילא יוצא זכר.
אתה יודע שהיחס בעולם הוא לא 50-50, 52 נקבות, 48 זכרים.
כן, כן.
זה היחס.
יש יותר נקבות מבזכרים.
למה? יש איזה הסבר לזה כאילו? איך הקדוש ברוך הוא לא יצא
את השוויון? אם אתה רוצה, אם אתה רוצה להתייחס לזה, אז קודם כל זה אולי אחת הסיבות שלכן גבר היה יכול לסרוק כמה נשים. זאת אומרת, יש כאן, כי מכיוון שיש יותר נשים מגברים,
ודרך
אגב, היה לא מזמן,
אישה יותר חזקה בבית, בדומיננטיות,
יש איזו אגודה הזויה, שהחליטה שהיום צריכים לבטל את חרם דרבנו גרשום, שאוסר על גבר להתחתן עם שני נשים, ובכך יפתרו בעצם את הבעיה של כל הבחורות הצעירות שאין להם בעלים.
לא מוצאות בעלים.
אם כל בעל יוכל לקחת כמה נשים, ממילא כולם יהיו נשואות והכל יבוא על מקורו בשלום. לא משנה, זה סתם איזה משהו אגודה הזויה, שהיא עוד מבססת את הדברים שלה גם כאילו על פי הלכה. אבל לא ניכנס לזה. על פי ההלכה אי אפשר.
אצל המוסלמים, אצל המוסלמים, בדואים וזה, זה חובה לקחת כמה אנשים.
היום
כבר פחות.
על פי ההלכה היבשה, גבר יכול לסרוק כמה נשים. עוד פעם, שתבינו, זה לא כל כך פשוט
כמו שזה נשמע. כולם מלכים שלנו היו כמה נשים.
עוד פעם, מצד שני כתוב, לא ירבה לו נשים. זה לא כל כך פשוט. זה צריך להבין את הסוגיה הזאת עד הסוף, ולהבין על מה מדובר.
אבותינו היו להם כמה נשים, ובו זמנית היו, נכון?
כן, בוודאי, בוודאי, אין בזה שום בעיה. אין בזה שום בעיה. תראה, שכולם גרים בשלום והרמוניה ובאהבה אחד עם השני, אדוני, מה הבעיה? אין בעיה. כל ישראל הם אחים, כל ישראל הם אוהבים. אבל ברגע
שזה מקובל, שזה
ענות. עוד פעם, לכן יש חרם דרבנו גרשום. לכן שרבנו גרשום.
זה סוג של פתח, של
בידה,
נכון שזה
עשו? למה?
למה?
להפך, עד הרבה, אתה לא, אין לך שום צורך לבכות.
לא,
כן. יש לך כמה אנשים, למה שתיבכו?
כן, אבל יש לך אישה, וכדי להכיר את האישה הבאה שלך, אתה לא התחתנת איתה, אתה צריך לנהל איתה איזה מערכת.
לא, איזה מערכת?
יחסים.
יש היום את הפוליאמוריה.
זה, בסטטוס הזה, זה בגידה.
זה לא בגידה. האישה, קודם כל, האישה צריכה להסכים עם זה. לא ייקח, הוא לא יכול לקחת על פני האישה שלא סתם אישה אם היא לא מסכימה. יש בזה הרבה הלכות, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע.
ואישה לא יכולה להיות עם כמה גברים.
אישה לא יכולה להיות עם כמה גברים, וגם לזה יש סיבה. דרך אגב, גם בטבע אתה תראה שהיצר המיני הוא הרבה יותר חזק ללא קשר לאהבה. לא עוד פעם, אישה צריכה אהבה.
גבר צריך מין.
בדיוק. לא, לא, עוד חשוב להבין את זה. לכן, האישה...
אני רק מדבר עכשיו.
אז בבקשה, לא, אני לא דיברתי על זה, אבל ברוך שכיוונתי לדברי גדולים. אז זה בדיוק, אז עוד פעם. חבר'ה, שדורו לכם, בתורה יש הכל. יש הכל בתורה. רק צריכים ללמוד את זה בצורה נכונה. הבעיה היא שנפשים אנשים לוקחים ומאבטים את התמונה. אז לכן, עוד פעם, עלינו כאן לשם הנקודה במאמר מוסגר, נקודה חשובה שקשורה לפרשת שבוע. עכשיו, בלי שום קשר, יש כאן עוד נקודה. אומר אור החיים הקדוש, בזמן שהאיש והאישה נמצאים ביחד, המחשבות שלהם הם אלו שיקבעו את הוולד. במילים פשוטות. לאחר המחשבה, לאחר האקט, ברגע שהאישה מזריעה, נגמר הסיפור. אם זה בן או בת, או בוא נלך עוד צעד, אם זה צדיק או רשע אפילו. זה צדיק ורשע עוד פעם במובן של התכונות שהוא מקבל. זאת אומרת, במילים פשוטות, אומר אור החיים הקדוש, אם בזמן שהזוג מתייחד, הם חושבים מחשבות, סליחה, מלוכלכות, הוולד יושפע מזה. ולכן הוא אומר, אישה כי תזריע וילדה, זו עובדה, גמרנו, זה יצא, המחשבה שלך הייתה עקומה, אתה גמרנו, כמו שדיברת, זה כמו דיברת, אתה לא יכול להחזיר את הדיבור.
נכון.
וזה חשוב להבין את הדברים האלה. כשאנחנו עושים דברים, המחשבה, דיברנו זה גם בשבוע שעבר, על החשיבות של המחשבה, שהיא בעצם הדבר החשוב ביותר, כי בלי המחשבה אין מעשה. ומי שעושה מעשה בלי מחשבה זה בהמה, זה אין לזה שום משמעות. היות וכך, אנחנו היום עומדים לפני חג הפסח, ראש חודש ניסן, ואנחנו צריכים באמת, גם אנחנו נתחיל לחשוב איך אנחנו עושים את הדברים, כי אם אנחנו נחשוב לפני, סוף מעשה מחשבה תחילה, יהיה לנו ליל הסדר נפלא ויהיה לנו חג נפלא.
כן.
ואנחנו כולנו יודעים שחג הפסח הוא חג מאוד מאוד חשוב ביהדות, זה בעצם, אני תמיד אומר, זה יום העצמאות של עם ישראל. כי עם ישראל נולד בפסח. יצאנו ממצרים ונוצר עם ישראל.
בפועל עם ישראל התגלה לקדוש ברוך הוא בפסח.
לא, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם נתן לנו את העצמאות, מתי? בפסח. זאת אומרת, חג העצמאות שלנו בעצם היה צריך להיות לא בהי באייר, אלא בעצם בערב פסח. זה היה חג העצמאות האמיתי של עם ישראל. עכשיו, בואו נלך קצת, נזרום קצת הלאה. אנחנו כל יום ויום מזכירים יציאת מצרים. באו חז"ל ואומרים לנו, ערב אחד אתם יושבים, ואתם מספרים ביציאת מצרים כל הלילה. זה התפקיד שלכם. ונשאלת השאלה, באמת, מה אנחנו צריכים את זה? הרי כל יום אנחנו מזכירים יציאת מצרים, אז בשביל מה צריך ערב מיוחד?
שעננות, להעביר את המסר למשפחה מטף ועד מבוגר, כל פעם לרענן ולהגיד,
להתחזק
מחדש. אתה נכנס לסוג של שעננות, סוג של שגרה, סוג של שגרה,
אתה קורא על אוטומט.
אוטומט, נכון.
זה כמו אותו אחד שסבל מהגרון ובא לרופא.
אתה קורא תפילה 18, אתה כבר קורא אותה ואתה לא...
יפה, זה בכל תחומים. נכון, נכון, יפה מאוד.
ואז פתאום בא מעמד כזה גדול, אתה רוצה להעצים אותו חזרה.
נכון, עכשיו מה שקורה, בואו עכשיו נבין את הדברים קצת יותר לעומק. כמו שלמשל חולה, כואב לו הגרון, מגיע לרופא, הרופא נותן לו את הלחסניות האלה, אומר לו 3 פעמים ביום תיקח אותם. עוד 3 ימים, גמרנו, הכל בסדר, הגרון שלך יהיה זך ונקי. טוב, הוא הולך הביתה, מגיע אחרי 3 ימים לרופא, הרופא, אני לא... אמרתי, מה קרה לך? מה, לא השפיע לך בכלל? לא, אני יותר גרוע. אמרתי, איך נהיה יותר גרוע? אתה לקחת את הלחסניות שנתן לך?
יהיה 3 פעמים ביום בלעתי אותם. מה, אפילו פעם אחרונה בקושי יכולתי לבלוע.
מה לבלוע? מי אמר לך לבלוע אותה? את הלחסניות צריכים למצוץ. לא בולעים אותה. אתה בולע, אין לזה השפעה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. מה אתה אמרת? אנחנו אומרים כל יום, תפללים, כל יום מזכירים יציאת מצרים, בעולה כמו, בולעים, בולעים, בולעים. יציאת מצרים, אופה, נכנס פנימה, אופה, נכנס
לא פנימה. נעצר
לא נעצר למחשבה.
לא נעצר למחשבה, לא נעצר למחשבה,
להתמקד. יפה, לא נעצר למחשבה, לא נעצר לכלום. טרק בום נכנס, בום דום נכנס. אז אנחנו נגביר את האמונה או שאנחנו נחלש באמונה? מצד שני קוראים דברים מסביבנו כל הזמן. אז לצערנו, הרי מה יקרה לאמונה שלנו? היא תחלש. כי אנחנו לא... מה זה יציאת מצרים? יציאת מצרים זה בסיס ויסוד ביהדות. הרי אמרנו זה 20,000 פעם. כשהעולם נברא, היו עדים?
לא, אף אחד לא. רק חמה, האדם וחווה נולדו,
וכבר
קיבלו את האדמה ואת המים.
קיבלו את הכל. אז איך אני יכול לבוא ולהוכיח שהקדוש ברוך הוא האחד, היחיד והאחד שברא את העולם? יציאת מצרים. וזה באמת בספר הכוזרי.
זה שימוש בכוחות הטבע, זאת אומרת, זה דברים
ש... לא רק שימוש, זה שידוד פעולות הטבע.
כן.
זה להראות שאני שולט בטבע, שאני עושה את הכל. זה הקדוש ברוך הוא הראה לנו במציאת מצרים. עכשיו, חשוב להדגיש את הדברים האלה. כי מלך כוזר, בספר הכוזרי, כשהוא רוצה לעבוד את השם, מה אומר לו המלאך בלילה? הוא מתגלה אליו, אומר לו, תשמע, כוונותיך רצויות, מעשיך אינם רצויים. זאת אומרת שבעצם אתה אחלה, אתה רוצה לעבוד את השם, אבל כל מה שאתה עושה זה לא נכון. עכשיו, כאן יש 2 שאלות. א', באמת, מה הוא צריך לעשות? למה המלאך בעצם לא אומר לו מה הוא צריך לעשות מיד? למה לא אומר לו, תשמע, זה המעשים הנכונים לעשות, מה שאתה עושה זה לא נכון, זה מה שאתה צריך לעשות. למה הוא משאיר אותו באוויר? הרי בן אדם רוצה לעבוד את השם.
אסור.
למה אסור לו?
כי הוא גוי.
למה הוא יושב? הוא רוצה להתגייר. הוא רוצה לעבוד את השם.
זה משהו אחר. הוא לא אמר לו אני רוצה להתגייר.
לא, הוא רוצה לעבוד את השם. תבינו, יש כאן רעיון שקשור גם לפסח. אז קודם כל, המלך כוזר קורא לכל חכמי האומות, כולל הפילוסופים, ושואל את השאלות. אנחנו לא ניכנס, אנחנו לא לומדים כוזרי, אולי פעם נלמד גם שזה ספר מאוד מאוד מעניין דרך אגב. ויש הרב נויגר שאני נותן לו הסבר מדהים. אבל בוא נראה עכשיו, תכלס, הוא קורא לכל רחמי האומות, הוא לא מקבל את מה שהם אומרים. זה הכל נשמע לו עשוי ושטויות. ואז אין לו ברירה, עוד פעם, מחוסר ברירה, הוא קורא ליהודי, שהוא נקרא החבר בספר, שזה רבי יהודה הלוי. הוא אומר לו, תשמע, אני שאלתי, קרא לכיבת שם, אני רוצה לדעת במה אתה מאמין. אומר לו, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוציא אותנו ממצרים. הוא צוחק, תגיד, אתה נורמלי אתה? כל מי ששאלתי אותו שאלות, בא ואומר לי, אני מאמין בבורא עולם, זה שברא את העולם. אני... אז המלך מסתכל על היהודי הזה, אומר לו, הבן אדם הזה טרל עליו. אני כולם אומרים לי, אנחנו מאמינים בבורא עולם, והבן אדם הזה מאמין באחד שהוציא אותו ממצרים. ביג דיל. אבל מזה מתחיל כל ספר הכוזרי. פתאום על זה מבוססת כל האמונה. פתאום הוא מבין, הוא מסתקרן לדעת, ואז הוא מתחיל להסביר, הוא אומר, קודם כל, תדע לך ותבין שכולם מאמינים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים. זאת אומרת, כל אלה שאומרים לך, הם מאמינים בבורא העולם, אותו בורא עולם שמאמינים, את מי הוציא ממצרים? אותנו, את עם ישראל. וזה המוסלמים מאמינים, וזה גם הנוצרים מאמינים. מה?
גם מתרוע עבר את התהליך הזה.
כן, אבל אנחנו כרגע מדברים על הבסיס והיסוד של הספר הכוזרי. זאת אומרת, עשה בעצם מה? זה מביא אותנו לתובנה, שיציאת מצרים זה היסוד של האמונה. דרך אגב, כבר דיברנו על זה, אמרנו 10 מכות מצרים. למה 10 מכות? למה לא 9? למה לא 8? זוכרים מה אנחנו אמרנו? למה לא 5?
הרי הבא... אנחנו עושות במכה פעם ראשונה, את 10 את המכה
הסמית. ואחרי 5 הוא כבר רוצה לשלוח.
כדי להראות לעם ישראל את הכוחות שיש לו.
שזה כנגד?
כן, לתת להם את הביטחון. זוכרים מה אמרנו?
איך נברא העולם? בעשרה מאמרות נברא העולם. יפה. זאת אומרת, 10 מאמרות, כנגד אותם 10 מאמרות, יש לנו 10 מכות.
אמרנו שהתשע מכות האלה, זה היה בכלל בשביל עם ישראל.
נכון, נכון. בוודאי, כי פרעה אחר כך כל העם שלו נעלם על פני האדמה. זה לא מעניין אותנו.
הכנסי הייתה בשביל פרעה.
ולכן, עכשיו פתאום אנחנו לומדים שלמה 10 ולא 9 ולא 8 ולא 7, מכיוון שהסיבה היא קודם כל בסיס ויסוד כנגד 10 מאמרות שנברא העולם. עכשיו אנחנו מתחילים להבין. כאשר בבריאת העולם לא היה אף עד, ביציאת מצרים היו מיליונים של עדים. אנחנו רואים את זה בשירת הים כל יום. אז ראו עמים נרעדו, נכפזו, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורג, נמודו כל יושבי חנן, תיפול עליהם עם אתר אחת, בדול זרועך. זאת אומרת, הם ראו את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, כל העמים. זאת אומרת, הוכחה לכך שהקדוש ברוך הוא האחד, היחיד והמיוחד, בורא העולם, זה ההוכחה בעצם ביציאת מצרים. זאת אומרת, זה בסיס ויסוד באמונה. עכשיו, לכן דרך אגב אנחנו רואים גם את המכות מחולקות בהגדה לשלוש חלקים. דרך אגב, דצח, אדש, באחד. כאשר כל אחת מסדרות המכות בעצם נועדה ללמד אותנו על סוג מיוחד של השגחה. הראשון, אני השם. מה אומר פרעה? אין השם. מי זה השם בכלל? אם אתה רוצה להכיר אותי, בבקשה, בוא תכיר אותי. אני השם, 3 מכות ראשונות.
קיצור, מציג אותו, מציג את עצמו.
3 מכות אומר, אני השם, אומר, אני לא רק שהשם בשמיים, אני גם בארץ. יש השגחה פרטית. עוד 3 מכות, או סר יש עוד 3 מכות. אחר כך, אם אתה חושב שיש עוד מישהו כמוני, אין עוד מלבדי, עוד 3 מכות. זאת אומרת, בעצם כל הסדרות האלה נועדו להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא האחד, היחיד והמיוחד, היה, הווה ויהיה, ואין עוד מלבדו, ויש השגחה פרטית על כל אחד ואחד מאיתנו. ודרך אגב זה מתחלק יפה ל-3-3-3, למרות שבאחרונה מצרפים גם את מכת בכורות, אבל אנחנו יודעים שמכת בכורות היא כבר כאילו מכה שנועדה בעצם להוציא את המסל מצרים, למרות שזה גם מתחבר לפה וגם מתחבר לשם, אבל זו לא העניין. העניין הוא שזה בעצם הרעיון של ההגדה. היות ואנחנו מלך כל השנה כולה בולעים את הדברים. אנחנו לא מוצצים אותם. אנחנו לא מגיעים לתמצית שלהם. אנחנו רגילים. ואז אנחנו רואים מסביבנו קוראים דברים. דברים יותר פדובים, פחות טובים, דברים קשים. ואז אנחנו מחפשים את האמונה. ואנחנו לא כל כך מוצאים אותה, כי אנחנו משוכנעים ש... זה דרך בשביל אנחנו קוראים פרשת המלאק. זה היה בפורים, שראינו את המגילה. שבעצם הכל נסתר. הקדוש ברוך הוא נסתר. ואמרנו שזה אסתר בתוך אסתר, אם אתם זוכרים. שאפילו המלך נתרא אחשוורוש, עד כדי כך שאנחנו לא מבינים מי מנהל את העולם. וכאן בעצם זה קורה לנו כל שנה ושנה, שהאמונה מתמוססת, ואנחנו מגיעים לבעייתיות הזאת, שבעצם אנחנו צריכים לחזק את האמונה. לכן, באו ואמרו לנו, אתם ערב אחד יושבים, ואתם כבר לא בולעים סוכריות, אתם יושבים ואתם מוצצים את הסוכריה, ומה הכוונה מוצצים את הסוכריה? אתם לא תלכו, אני אף פעם לא אשכח, אני לפני שאנחנו התחתנו, אני וצ'ואן,
אגדה. מגילה באנגלית ובעברית, לא?
כן, זה שקניתי זה כבר לפני כמה שנים. אגדה מאוד יפה. אבל הרעיון כאן עוד פעם. צריך לנו, כשאנחנו מדברים על האגדה של פסח, אומרים לנו כאן, האגדה מתחילה בעצם, ומה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. עכשיו כאן, אנחנו זוכרים שאנחנו נחר אמרנו, כמה שאלות יש כאן למה נשתנה הלילה הזה?
ארבע.
שאלה אחת.
שאלה אחת.
שאלה אחת בלבד. תמיד אנחנו מגבלים בזה.
מה נשתנה?
למה? אנחנו אומרים ארבע קושיות, זה לא ארבע קושיות, זה קושיה אחת עם ארבע תשובות.
מה נשתנה?
יפה. השאלה היא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? זה השאלה. התשובה עכשיו שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ, הבעיה שאנחנו מחלקים את זה בצורה כזאת, חמץ ומצה הלילה הזה, הלילה הזה כולו מצה, ואז שבכל הלילות אנחנו אוכלים שער יעקב, זה לא שאלה, זה עוד תשובה. אנחנו חושבים שזה שאלה, והתשובה היא הלילה הזה מרור. לא, זה חלק מהתשובה. וכך שבכל, אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, בעצם שאלה אחת, עם
ארבע
תשובות. עכשיו זה גם חשוב באמת שיושבים בסדר. יפה. זה בדיוק. וזה חשוב גם, זה לא מבחן אמריקאי. זה כל התשובות נכונות. עכשיו כאן חשוב באמת להדגיש את הנקודה הזאת, מכיוון שזה חלק מההבנה של בשביל מה אנחנו יושבים בליל הסדר. חשוב להבין את הנקודה הזאת. והרבה אנשים, כמעט כולם שיושבים, אתמול שאלתי, נתתי שיעור באנגלית, איזה כולל של פנסיונרים. אז גם כולם מתבלבלים, וזה אנשים שיודעים ועושים את זה שנים על גבי שנים. מתבלבלים וחושבים שיש כאן ארבע קושיות, כי אף אחד לא עוצר לחשוב. וזה הבסיס ליסוד, לחשוב. אישה כי תזריע וילדה זרה. צריך לחשוב על הדברים. לא סתם לבוא, לכן צריכים להתכונן. להבין מה אנחנו הולכים לקרוא. עכשיו, אחרי שאנחנו מדברים על זה, אנחנו, יש לנו עוד אחד מהדברים שעבדים היינו. מתחילים בסיפור הזה, שנדע שאנחנו יוצאים משעבוד לגאולה. וגם כאן יש לנו את הבעייתיות הגדולה. איך אתה מסביר היום לבן אדם מה זה עבד? איך אתה יכול לבוא ולהסביר לו? כשאנחנו יודעים...
שמרון פה שנויות לעבד.
כן, לא, אתה לא הבנת
מה לעבד. לא, זה קשה גם להסביר מה היה.
כן.
לצערנו הרב, בדור שלנו, לפני כ-70 שנה, היה השואה האיומה. והם הרגישו והבינו מה זה להיות עבד, מה זה עבדים היינו. אבל היום, כשאנחנו חיים בעולם חופשי, ברוך השם, כן? אנחנו רואים מדינת ישראל, ברוך השם. מדינה מפותחת, חבל על הזמן. אנחנו יושבים בליל הסדר. איך תסביר לילדים? איך תסביר לנכדים? איך תסביר להם מה זה עבד? מה זה עבדים היינו? זאת אומרת, וזה חשוב לדעת, כי עכשיו, וכאן גם העניין שכל האגדה היא דרך של סיפור.
ילדים יודעים מה זה עבד, מה הכוונה איך תסביר?
תכף, תכף.
הם יודעים מה זה עבד.
את המילה הם יודעים, אבל לא מוכנים.
את המהות. תשמע.
אתה גם יכול לבוא ולהתחיל מזה שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, זה גם עבד.
בוודאי.
אנחנו בסדר.
בוודאי.
שזה משהו שהוא...
אבל זה עבד.
עבד חיובי, לא עבד שלילי.
בדיוק. לא רק שזה עבד חיובי, זו לא עבדות שכואבת לך בגוף. אתה מבין? תכף אני אנסה להבין את זה. וזה מביא אותנו קודם כל ליסוד והבסיס של האגדה. לפני, כשאני התחתנתי, אני וג'ואן, היינו את הסתרים הראשונים, שהשנים הראשונות היינו עושים ביחד עם הורים של אשתי כמובן, והייתה תמיד מצטרפת משפחה שביחד עלו מאנגליה, לא מאותו מקום דרך אגב, הם ממנצ'סטר והם מלונדון, אבל הם היו חברים כאן באולפן. באמת, היו חברים עד היום חברים טובים.
ממנצ'סטר?
לא, ג'ואן מלונדון. המשפחה השנייה הייתה ממנצ'סטר. אבל כאן באולפן, בנתניה, הם התחברו ביחד, כי הם עלו באותו זמן, והם היו מאוד חברים טובים, באמת, עד היום. הם הולכים, הם מגיעים לאירועים שלנו, אנחנו לאירועים שלהם, וכולי וכולי וכולי. עכשיו, אני אף פעם לא אשכח, אז הם היו משתתפים בסדרים, עכשיו, היו להם כמה, לא יודע, כמה שלוש בנים ובת, נדמה לי. עכשיו, שלוש הבנים היו מאוד חכמים, והם היו יושבים, ומתחרים אחד בשני מי יותר פיקח. מה זה פלפולים שם הלכו? עכשיו, אני חשבתי, ככה צריך להיות ליל הסדר. היה מאוד משעמם. עכשיו, אני, חצי מהדברים שהם דיברו, לא הייתי, לא התחברתי בכלל, לא לדבר על ההורים של אשתי, שבכלל, איפה הם ואיפה מה שדיברו שם. העיקר הגיע אוכל, אכלנו, הולך, שעתינו,
הלכנו. במבחן התוצאה באגדה, הוא פיקח באופן כללי על, על סדר היום העולמי שלנו. פיקח על מה?
בוא נגיד
הם
ככה.
הם דיברו על דברים במהלך ליל הסדר, שלס את הדבר המקרה
זה האגדה. במהלך ליל הסדר,
כן.
על דברים שאמורים להיות קשורים לאגדה של פסח, אמרתי. רק נכנסו לתוך כל מיני פלפולי פלפולים.
אבל לא בסיס היה אגדה.
כן, אבל שנים לאחר מכן הבנתי שהסדר הזה שעשינו, לא קיימנו את המצווה. למה לא קיימנו את המצווה? אז בבקשה. מעשה ברבי אלעזר, ורבי יושובה, רבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, ורבי טרפון, כל האנשים האלה כאן זה גדולי הגדולים. גדולי הגדולים. רבי עקיבא הוא הרב של רבי שמעון בר יוחאי. אז תמיד שהאנשים האלה יודעים בתורת הסוד, יודעים בתורת הקבלה, מכירים את התורה מלמעלה ולמטה, ו... הם היו מסובבי בני ברק. על מה אתם חושבים שהם דיברו? היינו מצפים שיספרו לנו שכל אותו הלילה הם פלפלו והתפלפלו ודיברו על חידושי תורה ודברים בתור...
הם הביאו את הפשט לכולם.
והיו מספרים, תשימו למה כתוב, מספרים, לא מפלפלים, לא נכנסים ללימודים עמוקים, מעשי המרכבה ומלאכים ושרפים ואופנים וחיות הקודש, לא. מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידים ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. זאת אומרת, והיו כל כך עסוקים בסיפור של יציאת מצרים. סיפור של יציאת מצרים, הגדולי הגדולים האלה. מה אנחנו לומדים כאן?
שזה מה שהאגדה רוצה להעביר לנו. זה מה שהערב הזה.
ככה מתחיל. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. ואז בא הסיפור עם חמשת הצדיקים הגדולים האלה, גדולי עולם. כי בא, אומר לך, אפילו אם אתה גאון עולם, מה אתה עושה בלילה הזה? מספר ביציאת מצרים. וזה מה שהם עשו. הם לא התפלפלו על כל מיני פלפולים וחידושים. הם דיברו על יציאת מצרים. סיפרו את הסיפור. ואז אני הבנתי שכל אותם סדרים שאנחנו עשינו עם אותה משפחה, עם כל הכבוד להם, זה היה לא לעניין. ודרך אגב, נקודה מאוד מעניינת, הם לא בדיוק היום שומרים בוא נגרה על מה שצריך לשמור. ואני חושב שאחת הסיבות זה ההתנצחות הזאת בליל הסדר. זאת אומרת, במקום לבוא ולחזק את האמונה, הם חיזקו את האגו הפרטי שלהם.
ברור.
וכל הרעיון זה להתחזק באמונה. ולא באגו פרטי, ולא להראות כמה אני חכם ופיקח. ולכן, זה נקודה שאנחנו רוצים לקחת איתנו. ליל הסדר זה לא לילה של פלפולים, וזה לא לילה להראות כמה שאני חכם. החוכמה שלך צריכה להתבטאות בעברת הסיפור, בצורה הכי חיה שאפשר. ומה הכוונה? אומרים לנו שאנחנו צריכים לספר את יציאת מצרים כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. מה זה כאילו אנחנו יצאנו ממצרים? צריך להרגיש כאילו אנחנו יוצאים. מה הכוונה? יבוא בן אדם ויגיד...
את התחושה...
כן, בדיוק. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו... עוד כמה זמן יש לנו?
10 דקות, רבע שעה.
הבעיה שלנו היא... זה הרבה זמן.
אחרי סוללה.
הבעיה שלנו זה כשאנחנו...
כשאנחנו מספרים
ביציאת מצרים, מה רציתי להגיד? איפה היינו? אנחנו צריכים להעביר את זה בדרך מעניינת. עכשיו יכול לבוא להגיד לאדם, אני לא איש של דברים, לא איש דברים אנוכי. אני לא יודע להעביר מסרים, אני לא יודע איך לדבר. ויכול להיות באמת, שמה, לא כל אחד הוא נועם, לא כל אחד יודע לספר סיפורים. יש קטגוריה כזו של מספרי סיפורים, כן? אני לא מספר סיפורים, אני לא יודע איך לספר סיפור. אז איך באמת עושים את זה? איך מעבירים את המסר בצורה חיה? אז זה בדיוק
העניין. פעמים המחשות, משחקים...
לא רק זה, גם לספר את זה בצורה חיה. מה הכוונה? אם ילד עכשיו, שבקושי מדבר, יודע, הוא כבר מדבר, אבל לא הכי... חווה כרגע חוויה, והוא בא הביתה ומספר לנו את החוויה הזו. כולם מקשיבים, נכון? ושומעים אותו ומתאר את זה, ולפעמים הוא לא משתמש במילים הכי נכונות, אבל כולם מתעניינים, מה, מה קרה וזה. למה? כי הוא מספר משהו שהוא חווה כרגע. זאת אומרת, גם אם הוא לא יודע את כל המילים, וגם אם הוא לא מומחה לספר סיפורים, ברגע שאתה מספר חוויה אישית, כולם מקשיבים. תשימו לב לזה. זאת אומרת שבעצם זה מה שאומרת לנו האגדה, שאנחנו צריכים לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים, כי אחרת לא נוכל להעביר את המסר. אז מה הכוונה? סתם לדוגמה, אז
כמה... להעביר את החוויה.
יפה. אז מה למשל? בוא נגיד איך אני מעביר את המסר. דיברנו על זה יושב בעבר, גם יושב, כתבת את זה באחד המקומות. איך אנחנו מעבירים את המסר של 10 המכות, למשל, לילדים? אז ככה. אבא יושב בליל הסדר ומספר לילדים. בוא אני אספר לכם עכשיו מה קרה במצרים. אבא היה צריך לצאת לעבודה כל בוקר, עבודה קשה ומפרכת, ואם הוא לא היה יוצא בזמן, היה מגיע הנוגס המצרי ומכניס לו מכות רצח לפני כולנו וגורר אותו החוצה לעבודה. יום אחד, אנחנו קמים בבוקר. ואבא יושב, אוכל ארוחת בוקר, בכיף שלו, יש לו זמן. אנחנו אומרים, אבא, אתה צריך ללכת לעבודה. הוא אומר, היום לא עובדים, לא הולך לעבודה היום. הוא אומר, אבא, תלכב, אנחנו נלחצים. הזמן עובר, ועוד מעט, זהו, עובר הזמן. ותכף המצרי ידפוק בדלת. ואבא, ממשיך, בכיף, אני לא הולך לעבודה היום. אבל אבא, המצרי יבוא, תדע, יהיה כאן בלגן שלם, מה, אתה לא יכול ככה? ואז כל הילדים לוקחים את השולחנות, אז זה שמים על הדלת, שאם המצרי יגיע, שלא יוכל להיכנס. ואבא בכיף, פתאום דפיקות. מי זה בדלת? המצרי, המצרי הגיע. והם לא עונים. לא נענה, אולי ילך. איזה ילך? מה ילך? יודע. יותר חזקות. טוב, אין ברירה. אבא הולך, אומר, אין בעיה, מה בעיה? אין בעיה. בוא נפתח את הטלף. הילדים בפחד אימים. וואלה, מה יקרה עכשיו? המצרי הזה יתפרץ פנימה. וגם זה שלא פתחו לו את הדלת, יכניס אבא מכות רצח, אולי גם לנו ירביץ, ומה יהיה? אוי ואבוי! אבא פותח את הדלת, המצרי שם עומד בחוץ עם כוס, תן לי מים. תן לי מים, אני רוצה מים. הוא רואה את כולו, כולו, לבן, חיוור. אבא הולך לברז, שם לו, תן לו כוס מים, הוא לוקח את המים, שותה. איכשהו תורה, רואים בפה שלו, המים נהפכים לדם. וואו. המחשנו לכולם, כולם באקשן, כולם מקשיבים, המחשנו להם מה הייתה מכת דם. כל אחד יכול לספר את זה ככה, כי הוא רואה את זה בתוך חוויה אישית. ואנחנו עכשיו העברנו אחת מהמכות בצורה הכי יפה שיכולה להיות. בדרך סיפור. בלי אפקטים, בלי זה. גם זאת דרך. וצריך להבין, זו הדרך בעצם להעביר את ליל הסדר, בצורה חכמה, לחשוב. בשביל זה אנחנו צריכים להתכונן. לא לבוא ולנחות ולשב פתאום לדחוק עזה ולהיזכר או לא להיזכר. לבנו עכשיו, כמובן לבנות זה בצורה כזאת שלא יהיה יותר מדי ארוך. שזה יהיה כל מיני דברים קטנים, ואנחנו נדבר אולי אפילו בשבוע הבא, זאת אומרת, לנדר על כל המשחקים שאפשר לעשות, שאנחנו כל פעם מזכירים אותם, וזה חשוב. כאן אנחנו עוד ננסה להכניס...
אתה עושה את זה בבית.
איך?
אתה עושה את זה בבית ולא בבית מלון.
לא, גם בבית מלון, דרך אגב, גם בבית מלון ישנם שיטות, צריך לחשוב על זה. בגלל אני אומר, כדאי לחשוב לפני. יש חשיבות גדולה להעביר את המסר לילדים, זה חשוב, כי זה מצווה, זה מצווה, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. ואנשים לא מבינים את זה, אם אתה לא מעביר לילדים שלך, אתה לא קיימת את המצווה. כתוב בפירוש, זה מצווה בדאורייתא, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, לא ביום, כל יום. אבל כל יום אני אומר, לא, דווקא ביום הוא, אז כדאי לפעמים, ואני אומר את זה אחד, ולא משנה בין כמה הילד, דרך אגב. זה לא משנה, ממש לא משנה. גם אם הוא בן 40, גם בן 50, ואתה צריך להעביר לו את המסר. וגם לנכדים, דרך אגב, אם הנכדים, בנים כבני, בני בנים כבנים. חשוב להבין את זה גם. עכשיו, אז איך אני עושה את זה? מנסה בסדר גדול, או סדר של משפחה ענק, או בבית מלון. אתה מושיב את הילדים לידך. או שאתה ניגש אליהם, לפחות חלק מהזמן בסדר, אומר להם, תשמעו, זה יציאת מצרים, אומר להם משהו במסר
הזה של יציאת מצרים. אבל גם הרבה פעמים זה שאתה אומר להם, בואו תקראו אתם, ותחת קבוצה גדולה של 20-30 איש, הילד רוצה גם לראות שהוא יודע לקרוא. הרבה פעמים כשאתה קטן,
נכון, הוא זה חלק מהעניין.
אז הוא גם נכנס לזה.
בוודאי,
בוודאי. הוא גם נכנס לזה, אתה מבין?
בוודאי, אבל...
עכשיו תוכל לו, כי הרבה פעמים ילד, אתה יודע, האבא לוקח את האגדה, הוא קורא, אבל תמיד בגלל זה משרדים וכל אחד קורא
קטע. נכון. לכן, גם בסדר ציבורי, גם בסדר גדול, וגם בבית מלון, אפשר לתפוס את הפינה הפרטית, ואני יכול להגיד לכם בניסיון, כי בשנים האחרונות אנחנו עושים את זה. ברור, אין. את האמת אני חייב להגיד, אין כמו סדר בבית שעושים אותו עם המשפחה, הקרובה, אתה שולט בעניינים. אין ספק. אבל מה, לא תמיד זה מסתדר. לפעמים מכל מיני אילוצים כאלה ואחרים, וגם אנשים רוצים קצת לתת חופש. לא משנה, לא ניכנס לכל הדברים האלה, וזה גם להלנקות את הבית והכל. אבל צריך, גם בתוך הבלגן הזה אפשר למצוא את הדרך. ואיך מוצאים את הדרך? אז כמו שאמרנו, אם אתה הולך למקום נורמלי, אז אני, דרך אגב, אני למדתי מהניסיון שלי שדווקא כדאי כן להצטרף לסדר המרכזי, מסיבה מאוד פשוטה. כולם הולכים באותו זמן, וגם אין רעש מיותר, ואז אתה בשקט, בכיף שלך, על השולחן שלך, תכלס, אפילו יכול...
מה זה לסדר המרכזי? למה אתה מתכוון?
עושים, בטקסט, כשאתה מגיע לבית מלון...
יש כמה סדרים כאילו?
כן, יהיה, לא, אתה יכול לבחור. יש שלוש אופציות. יש לך אופציה, אתה לוקח חדר פרטי, אבל חדר פרטי זה לא תיקח ל-4-5, זה תיקח עם משפחה גדולה. ואז כמובן זה כמו בבית. זה עשינו גם פעם אחר.
כן, משלים לך את האוכל ומגישים לך אותו.
אבל זה אין, זה הכי טוב שיכול להיות, כי זה כמו בבית. הבעיה היא שהרבה פעמים זה עולה הרבה כסף. כי הם מקצים לך אולם, ומסרים מיוחדים וכו' וכו' וכו'. אבל לפעמים אתה יכול להגיע למצב הזה. אבל זה עוד פעם.
אבל אז אתה מתנהל באופן עצמאי לחיים.
כן, אבל לזה אין טעם אם זה 4 אנשים. לא, 5 אנשים. אין לזה שום טעם. כי אתה, זה מאבד את האפקט. עכשיו, ברגע, או יש לך אופציה שנייה, סדר משפחות. זאת אומרת, כל משפחה יושבת על השולחן שלה, ועורכת את הסדר שלה.
נכון.
הבעיה בדבר הזה, שאתה לא לבד. זה כמו לול תרנגולות, ואני כבר סיפרתי לכם פעם, היה שנה אחת שאנחנו ישבנו. אני אומר לך, ישבנו ואני העברתי את הסדר, ואני רואה שאנשים לא שומעים כלום, והתחלתי לדבר על סוכות. באמת. ארבע דפנות יש בסוכה, מספיק כשר, יש דפן אחד וזה. ואז אני שואל אותם אחרי איזה רבע שעה שאני מדבר על סוכות, מה אמרתי? כן, אמרתי, חבר'ה, אני כבר רבע שעה מדבר על סוכות, אתם אפילו לא שומעים מה אני מדבר. עוד טוב, אבל זה... אבל זה לימד אותי לקח. עכשיו, כהנה, מה עשינו? שנה שעברה אנחנו הצטרפנו לסדר המרכזי. ואז מה קורה בעצם? זה גם שולחנות שולחנות. זה לא שתי היו מושיבים אותך על שולחן ארוך, אלא כל אחד יש כל משפחה של השולחן שלה. אבל מה הפלוס כאן? שזה לא לול תרנגולות. זאת אומרת, מישהו מעביר את הסדר, ואז אתה עוקב אחריו, ואתה יכול פה ושם להשחיל בלי שום קשר, בשקט, כן, בכיף, למשפחה שלך, את מה שאתה רוצה.
נכון.
אז בעצם כאן הרווחת, מה שלמדתי, כן? סדר משפחות, לא כדאי ללכת. למה? כי זה בלגן. כי זה, יש הרבה מהאנשים לצערי הרב, הם רוצים בספידים, רוצים להגיע לאוכל, ואני אקל בלגן.
גם לא שמים לב מה אתה עושה.
בדיוק. אז עוד פעם, זה גם חלק מהדברים, אנחנו צריכים לדעת לקראת מה אנחנו הולכים.
סדר מרכזי.
גם אנחנו גם
אמרתי לי אשתי, אז היא אמרה לי מה זה, אמרתי לה
לא לא צורך 100%
סדר מרכזי, לא רוצה סדר לבד, לא עשינו לבד.
איפה אתה עושה השנה?
לא רק זה, מה שהיה לנו פעם אחת, פעם אחת היה לנו שאנחנו באו התלוננו שאנחנו שרים.
כן,
אמרתי כן, אתם למדתם, אני יושב כאן בסדר, אתם תגידו לי לא לשיר? מה אתם תגידו לי בליל הסדר לא לשיר? אז בשביל זה למדנו את הלקח. אז בואו, חשוב, בשביל זה אני אומר, אנחנו סוף מעשה מחשבה תחילה, סוף מעשה מחשבה, לחשוב איך אנחנו הולכים לערוך את הסדר? איפה אנחנו נהיה? איך אנחנו נערוך אותו? ומי יושב איתנו על השולחן? כנגד ארבעה דברים דברי התורה. עכשיו, אנחנו לא נספיק על מדבר על זה, בזאת שהם בלי נדר, תזכירו לנו, בשבוע הבא אנחנו נדבר על ארבעה בנים. אבל נגד ארבעה בנים זה דדת מראש עם מי אני יושב ליד השולחן, ובהתאם לכך להכין את עצמי. ואז הסדר יהיה חוויה. ככה אנחנו יכולים לעשות סדר? חבל על הזמן. אז עוד פעם, אני חושב שהיום עשינו שיעור קצר שהתחלנו להתכונן, שזה סוף מעשה מחשבה תחילה, וזה דרך אגב מאוד מאוד חשוב. אנחנו כבר הגענו עם קצת חומר לליל הסדר. בעזרת השם בשבוע הבא, בלי נדר, אנחנו נוסיף עוד משהו, ואז אין לנו קצת מושגים על ההגדה, ואנחנו נוכל באמת להעביר סדר כמו שצריך.